ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף צדי ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים בנושא של צמיחה על קורבן, והמשנה אמרה, היורש סומך אם אדם נפטר והשאיר קורבנות, אלו שזקוקים לסמיכה, היורש, הבן שלו, סומך. תני רב חנניה קמי דרבה, יורש אינו סומך, יורש אינו מימר. שואלת אמרה, וענן תנן היורש סומך, הוא מביא נסחיו, ומימר. מימר זה קשור לתמורה, היכולת לעשות תמורה מבהמת קורבן לשכפל את הקדושה על בהמת חולין. אז יש כאן בעיה, הרי רב חנניה מביא מקור שסותר את המשנה. אמר לי איפכה, האם עליי להפוך את הברייתא שיהיה תואם למשנה? אמר לי, לא. רבה עונה, אין צורך. מתניתין, מני, המקור שהבאת, שאומר שהיורש אינו סומך ואינו מימר, זה עליבא דרבי יהודה אי. דתניא, יורש סומך, יורש מימר. רבי יהודה אומר, יורש אינו סומך, יורש אינו מימר. מאי תימא דרבי יהודה? למה? לפי רבי יהודה הוא לא סומך ולא אין לו כוח לתמורה. קורבנו, אנחנו ראינו דרשות בסוף השיעור הקודם מהמילה קורבנו, והוא לומד מכאן יש מיעוט ולא קורבן אביו. ויאליף תחילת הקדש מסוף הקדש. יש כאן ביטויים שצריכים להסביר אותם. תחילת הקדש זה תמורה. יכול להיות שזה אולי אפילו מבבל, כי תמורה מתבצעת כשקיים כבר קורבן, אבל לגבי הבהמה השנייה, כשאני עושה תמורה, אני מעמיד בהמת חולין על יד בהמת קודש, בהמת קורבן, ואני אומר שיהיה זה כזה, שיהיה החולין כמו זה, כמו הקודש. אז לגבי החולין שהופך עכשיו להיות קודש, זה תחילת קידושתו. אז תמורה זה המילה ששייכת למושג תחילת הקדש. ולומדים דיני תמורה מסוף הקדש. סוף הקדש זה היינו סמיכה. מתי עושים סמיכה? בדיוק לפני ששוחטים את הקורבן, לפני סוף החיים של הקורבן. אז הוא נקרא סוף הקדש. אז לומדים דיני תמורה מדיני סמיכה. מה סוף הקדש? אמרנו עכשיו הקדש, יורש אינו סומך. אף תחילת הקדש יורש אינו מימר. זה היה אגב הקורבן, הדרשה קורבנו ולא קורבן אביו. ורבנן הם חולקים על רבי יהודה, זה המשנה שלנו והרישה של הברייתא שאמר יורש סומך יורש מימר. ורבנן כתוב בפסוק המיר ימיר, זה לשון כפול לרבות את היורש, וכמובן הפסוק נושא של הפסוק תמורה. ויאליף סוף הקדש דיני סמיכה מתחילת הקדש מדיני תמורה. מה תחילת הקדש יורש מימר? אף סוף הקדש הסמיכה יורש סומך. עכשיו ורבנן היי קורבנו מי אבדי לי, מה הם דורשים מהמיעוט שראינו מקודם כמקור לרבי יהודה? מי אבדי לי, מה הם ממעטים? הרי לפי הרבנן יורש סומך, אז מה לא קורבנו ולא קורבן עובד כוכבים, קורבנו ולא קורבן חברו, קורבנו לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה. אגב, כל הדרשות האלו ראינו בסוף השיעור הקודם, השורות הראשונות של עמוד שלנו. אז מזה, זה הדרשה או הדרשות של הרבנן מהמילה קורבנו. עכשיו, רק אולי נזכיר, למרות שעסקנו בזה בשיעור הקודם, נזכיר את הדברים עוד פעם. קורבנו זה דורש סמיכה, ולא קורבן עובד כוכבים. קורבנו, אני סומך על הקורבן שלי, אני בתור בעלים סומך על הקורבן, אני לא יכול לסמוך על קורבן חברו, על קורבן חברי, אני לא הבעלים. והדרשה השלישית, אם שותפים מביאים קורבן, אז כל השותפים הם אמורים לסמוך את ידיהם על הקורבן. זה מבחינת החכמים, מה הם דורשים מקורבנו. ורבי יהודה ממשיך הגמרא, לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, אפשרות ראשונה לטלי, הם לא דורשים קורבנו לרבות כל בעלי קורבן, כי הוא חולק שאין אין צורך לכולם לסמוך. אינמי איטלי, אפילו אם הוא סובר כך שכל בעלי קורבן סומכים, אז הוא אז הרבנן ידרשו קורבנו לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, ובינתיים רב יהודה גם דרש קורבנו ולא קורבן אביו, כאילו למעט לאפוקי היורש. מה לגבי עוד שתי הלכות? הרי יש לנו אפשרות לדרוש שלושה פעם קורבנו, וכעת אנחנו לפי רבי יהודה, אם אנחנו נתפוס שני ימיהם לרבות קורבן למעט יורש עובד כוכבים וחברו, את השתי הלכות הנוספות האלו מחד קרא נפקא. אפשר ללמוד את שניהם שאין סמיכה על קורבן עובד כוכבים ואין סמיכה על קורבן חברו, נלמד את שניהם מפסוק אחד. הייתו לתרי קראי, אז ממילא אם אני לומד את שתי הלכות אלו מפסוק אחד, אז נשאר לי שניים, אחד קורבנו ולא קורבן אביו, ואידך לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה. ורב יהודה, אי המיר ימיר מי אביד לי, לפי התנא קמא יורש, גם יורש מימר בגלל כפילות הלשון, אבל רבי יהודה סובר שיורש אינו ממיר, אז מה הוא דורש מהכפילות? מבעיה לרבות את האישה, שאישה יכולה לעשות תמורה דתניא, לפי שכל העניין כולו פרשת תמורה אינו מדבר אלא בלשון זכר. רש"י מביא דוגמאות, לא יחליפנו ולא ימיר, זה בלשון זכר. אז איך נוכל לרבות אישה? מה סופנו לרבות את האישה? תלמוד לומר, המר ימיר, הכפילות מאפשר לרבות אישה בתמורה. ורבנן דרשי מביאים הוו מאפשר לרבות את האישה. רבי יהודה שלא דורש את הוו, הוא יזדקק לכפילות הלשון המר ימיר, ואם לא דרש, לא דורש את הוו. המשנה, הכל סומכים חוץ מחרש שוטה וקטן וסומה ועובד כוכבים והעבד והשליח והאישה, וסמיכה שירי מצווה. כלומר, הוא לא דבר שמעכב כפרה. כלומר, גם אם לא סומכים, הקורבן יעלה ויחפר על מה עוד לגבי סמיכה, מה אומרנו שהוא שרי מצווה על הראש בשני ידיים, ובמקום שסומכים שוחטים, ותקף וסמיכה שחיטה. אנחנו נפרש את הפרטים האלו במשך הגמרא. בשלמה חירי שוטה וקטן דלב בני דעה נינו, ממילא הם לא מצווים ולא יכולים לקיים מצוות סמיכה. עובד כוכבים נמי בני ישראל סומכים, ואין עובדי כוכבים סומכים. בפרשה אנחנו מציינים פה ויקרא פרק א', אז שמה כתוב בפסוק ב' כתוב דבר אל בני ישראל, ובפסוק ד' כתוב וסמך ידו לראש העולב נרצה לו לחפר עליו. אז הגמרא מחברת את בני ישראל בפסוק ב' עם ההמשך וסמך, אז בני ישראל סומכים ואין עובדי כוכבים סומכים, אלא סומה מי תמה לו, למה סומה הוא מופקע ממצוות סמיכה. רב חיסטה ורב יצר בעובדים חל אמר עתיה סמיכה סמיכה גזרה שווה מזקני העדה. זקני העדה מופיע בפרשת פר אלם דבר של ציבור. זקני העדה הם חברים בסנהדרין. כדי להיות בסנהדרין אדם צריך להיות מנוקה מכל מום, ומילא מי שהוא סומה לא יכול להיות מזקני העדה. אז כמו שבפר אלם דבר של ציבור יש סמיכה, באופן כללי סמיכה מתבצעת במי שדומה במובן הזה לזקני העדה שאינו סומה. חד אמר עתיה סמיכה סמיכה מי עולת ריאה, זה קורבן שכל אחד שעולה לרגל חייב להביא, והוא קורבן שסומכים עליו. ויש פה לימוד שוב פעם, זה גזר השרה מעולת ריאה לדין סמיכה באופן כללי, ובעולת ריאה אנחנו ממעטים סומים. רשי מביא בכתב יד את הלימוד מעולת ריאה דבי סמיכה התם סומין לא דכתיב יראה יראה, זה גזירת כתוב, עיקר הסוגיה במסכת חגיגה, ואמרינן מהלימוד של יראה יראה לומדים אבל סומין לא. כאן הגמרא רוצה לברר מבחינת מקורות למה כל אחד לא מאמץ את המקור של השני. ולמד יאמר הדעה השנייה שלמד מעולת ריאה, ולמד יאמר מעולת ריאה מי תמה לא ילף מן זקני עדה. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', הסיבה שהוא לא רואה כמקור למעט סומים מזקני העדה דנין יחיד סמיכה שהוא על קורבן יחיד, סמיכה באופן כלי זה על קורבן יחיד, דנין יחיד מי יחיד מעולת ריאה שזה קורבן פרטי שאדם עצמו מביא, לא, זה לא קורבן ציבור, ואין דנין יחיד מציבור פר העדה זה קורבן ציבור. ולמען דיאלף מזקני עדה מי תיימה לא יאלף מעולת ריאה, תשובה דנין מידי דכתיב בי סמיכה בגופי, הקורבן יחיד צריך סמיכה, וכתוב בתורה, קראנו את הפסוק מקודם ויקרא א' פסוק ד' וסמך ידו, אז הדינים הקשורים לסמיכה לקורבן לקורבן יחיד כתוב בו דכתיב בי סמיכה בגופי, כתוב אמרנו כבר עכשיו בפסוק ד' כתוב מפורש. אז אני אדון הפרמטרים והדינים והפרטים של המצווה מימי דידקטיב בי סמיכה בגופי, כמו אצל פר הלם דבר שציבור שכתוב מפורש, אצל פר, אותו פר הלם זה עדיין פר הידע, כתוב מפורש סמיכה להפוקי עולת ראייה. נכון שיש סמיכה בעולת ראייה, דהי גופה מעולת נדבה גמרה, לא כתוב מפורש בפסוקים המחייבים עולת ראייה, לא כתוב מפורש סמיכה, זה נלמד מעולת נדבה. דתני תנא קמיה דרבי עזרא בר אבא בפרשת שמיני בהקמת המשכן בימי המילואים, כתוב ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, כמשפט עולת נדבה. לימד על עולת חובה, כמו כמו שהיה שם, וגם עולת ראייה שתונה סמיכה. רש"י בכתב יד שורה חמישית, ויעשה כמשפט בעולת חובה כתיב, היא ביום השמיני והיא עולת חובה הייתה, דכתיב כך לך עגל בן בקר לחטאת והיא לעולה תמימים, וכתיב בשמיכה תמים. ממילא הדעה שלמדה דיני שמיכה מזקני הדה הדיפה את זה כמקור, כי כתוב שם שמיכה בפירוש, וזה, ובכך הוא דומה לשמיכה בקורבן פרטי שהוא בא בנדבה, ולא למד מהעובדה שיש שמיכה בעולת ראייה, כי לא כתוב מפורש שמיכה בעולת ראייה, הוא דבר שנלמד ממקור אחר. והעבד והשליח והאישה הם היו ברשימה שאלו שלא סומכים. תנו רבנן, אנחנו נצטט מויקרא פרק א' פסוק ד', הזכרנו את הפסוק הזה מקודם, הוספנו אותו גם פה בשוליים, ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. ידו ולא יד עבדו, ידו ולא יד שלוחו, ידו ולא יד אשתו. הגמרא, אגב ברש"י מובא שזה בעצם המילה אחת ידו שנדרשת לכל אחד מהדברים האלו. רש"י אומר כך למעלה שורה חמישית מראש עמוד, כל הני למה לי דהנך כולו מחד ידו ממעתי. אז אנחנו רוצים לדעת מה הצורך להזכיר כל אחד, למה לא מספיק אולי למעט אחד ואני אדע את השאר. צריכה דהי כתב רחמנה אחד הווה אמינה למותי עבד דלאו בר מצוות הוא, אבל שליח דבר מצווה הוא שייך במצוות, הוא שלוחו של אדם כמותו. יש לנו גם הכלל הזה, זה הופך את השליח כאילו הוא הבעלים, ושיהיה ראוי לסמיכה, אימה לסמוך, אז היה מקום לחשוב שהוא גם כן יכול לסמוך. לכן יש צורך להשמיע גם המיעוט, ידו ולא יד שלוחו. וישמין הני תרתי, שעבד לא סומך ושליח לא סומך, דלאו כגופי דמיה. אבל אשתו כגופי דמיה, ידוע הביטוי, אשתו כגופו. אימה תשמח שאישה יכולה לסמוך על קורבנו, על קורבן הבעל. צריכה, לכן צריכים למעט גם אותה. סמיכה שיערי מצווה, אמרנו שזה לא מעכב כפרה, וכעת יש לנו מעוין, ובשוליים אנחנו מסבירים שהמעוינים מבליטים שתי דוגמאות של שיערי מצווה. אחד, סמיכה, שתיים, תנופה. יש מצוות תנופה בכמה וכמה קורבנות שמניחים את את הנדרש, בין אם זה הכבס או זה חזה ושוק, מניחים או לחמים, תנופה קשורה לכמה מצוות שונות. מה אם לא מקיימים המצווה הזאת של תנופה? אז גם זה מוגדר כשיערי מצווה, לא מעיקרי המצווה. וכאן שתי ברייתות שמתייחסות לדבר הזה של שיערי מצווה. תנו רבנן, כתוב ושמח ונרצה. בשוליים כתבנו, הזכרנו את הפסוק הזה ובעיקר פרק א' פסוק ד', כתוב שם ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. וכי שמיכה מכפרת? שואלת הברייתא. אבל אין כפרה אלא בדם. הזריקת הדם זה מה שמאפשר כפרה, שנאמר כי הדם הוא בנפש יכפר. אז מה פירוש הפסוק ושמח ידו ונרצה לו? אלא לומר לך שאם עשה לשמיכה שירי מצווה, אם התייחסת אל שמיכה כדבר שולי ולא קיימת אותו, מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר וכיפר. הפסוק מתייחס אליו כאדם שעשה את המצווה שלא מן המובחר, אבל בכל זאת הוא מקבל כפרה, נקרא לזה כפרה כל דהו. ותניה גבי תנופה כי היא גבנה במצורה אני, כתוב בשם ויקה י' פסוך א', ותנופה לכפר. וכי תנופה מכפרת ולא אין כפרה אלא בדם, שנאמר כי הדם הוא בנפש יכפר. אלא לומר לך שאם עשה לתנופה שירי מצווה, מעליו הכתוב כאילו לא כיפר וכיפר. אמרנו שהשמיכה על הראש של הבהמה, של הקורבן. תנו רבנן ידו על הראש. כתוב שוב פעם, ושמח ידו על ראש העולה. ולא ידו על הצוואר. צוואר, כוונה תחת הגרון, המקום ששוחטים. לא מניחים את הידיים שם, על הגרון. ידו על הראש ולא ידו על הגביים, כמו גב הבהמה. ידו על הראש ולא ידו על החזה. כל הני למה לי? למה צריכים למעט כל אחד מהדברים האלו? צריכי, די כתב החמנה אחד, אבי אמינה לימותי צוואר, דלוקאי בעדי ראשו. זה לא באותו מפלס של הבהמה עם הראש. אבל גבו, דקאי להדי ראשו, הוא הגב של הבהמה עומד בשווה עם הראש, אותו מפלס, אימה לא, שנגיד שהוא לא פסול ממקום לשמיכה. צריכה, לכן אני צריך ללמד גם את זה. ויש מינן אני תראי, צוואר וגבור, משום דלו יתרבי לתנופה. אבל חזה דיתרבי לתנופה, החזה ושוק של קורבן שלמים הוא בתנופה. יש פסוקים המלמדים על כך. אז אימא לא, אולי אין מקום למעט השמיכה על החזה. שוב פעם, כמו שיש שמיכה על השיחה, כמו שיש תנופה עם החזה, אולי גם נוכל לסמוך ידיים שם. צריכה, לכן יש צורך ללמד גם שם, גם על החזה, אין לקיים מצוות שמיכה. אנחנו הוספנו פה צורת כתר, והסברנו שתי שאלות בעניין שמיכה. הגמרא, איבא אלוהו, ידו על הצדדים מהו? מה אם הוא ינסה לקיים שמיכה על ידי כך שהוא מניח ידו על צידי הראש על הלחיים? תשמע דתניא אבא בירא ברבי אליעזר בן יעקב, ידו על ראשו ולא ידו על הצדדים. באי רבי ירמיה, מתלית מהו שתחוץ? אם מה ידין אם הוא קרח מטלית על ידו ושמח. תשמע ולא תאי דבר חוצץ בינו לבין הזבח. ובשתי ידיים בצד בשוליים כתבנו נושא כלל של ריש לקיש. כל מקום שכתוב ידיו חסר, כלומר בלי יוד בין הדלת והוו, הרי כאן שתיים עד שפרות ואחר כתוב אחת. לפי כלל הזה אין צורך אף פעם ידיו מלא עם היוד בין הדלת והוו. אז אמרנו שמקיימים מצוות סמיכה בשתי ידיים. מנה הני מילי אמר ריש לקיש דאמר קרא פסוק בשעיר המשתלח ביום כיפור, ושמח אהרון את שתי ידיו כתיב יוד דלת וו, כלומר חסר, כתב ידיו בחסר, וכתיב שתי את הפסוק שקראנו עכשיו שתי ידיו. זה בנאב, זה מהווה תקדים. כל מקום שנאמר ידיו, הרי כאן שתיים עד שיפרות לך הכתוב אחת. אז אם אנחנו רואים ושמח את ידיו, אנחנו מבינים שמדובר פה בשתי ידיים. עזר רב אלעזר אמרה לאה שמעתה בבי מדרשה, כלומר את הכלל הזה של ריש לקיש, ולא אמרה משמיד ריש לקיש, אבל לא הזכיר שריש לקיש הוא זה שפרסם אותו. זה אומר בלי להזכיר שמו של ריש לקיש, שמר ריש לקיש והקפד. הוא הקפיד על כך שנאמר הלכה ולא נאמר שמו. יש לנו כלל ידוע שכל האומר דבר בשמו, בשמו של המקור, מביא גאולה לעולם. אז מי שלא מזכיר את שמו של בעל המימרה, אז הוא מפספס הזדמנות להביא גאולה לעולם. ממילא ריש לקיש היה לו סיבה להקפיד. אנחנו משתמשים כעת ב צורת הרגש. במבנה כתבנו שזה מעקב מסע ומתן בין ריש לקיש לרבי אלעזר, עם החלק הצר למעלה זה ריש לקיש, הפוך רבי אלעזר, בעניין הכלל הנעל שכל מקום שנאמר ידו, סליחה, ידיו בחסר, הרי כאן שניים. אמר לי, אז ריש לקיש מאיר, אי סגה דייתך, כאילו הוא תוקף את הכלל של עצמו, אבל מאחר שרב לזה לא הזכיר את שמו, אז הוא מתקיף את הכלל. הוא אומר, אי סגה דייתך, כל איך דכתיב ידיו, כלומר חסר, טרתי נינו, למה לי למכתב ידיו ידיו מלא, למה התורה מוסיפה יוד 20 ודלד 24 ידיו, כמשל ידיו תביינה, ידיו רב לו, סיכלת ידיו. כל המקומות האלו שנגיד מובן שמדובר בשתי ידיים, אבל לפי הכלל שנאמר לא צורך, אין צורך ליוד לכתוב את המילה מלא. אישתיק, אז רב אלעזר לא הגיב. לבטר דנח דעתי, אחרי שנח רוגזו של ריש לקיש, המלא, מי תימה, לא תימה לי ידיו דסמיכה כמרי, למה לא תענה לי שהכלל שכל מקום שכתוב ידיו חסר הרי כאן שניים, זה כלל שנאמר בתחום סמיכה, ובסמיכה לא מצינו אף פעם כתוב המילה ידיו מלא. יש להקשות, בסמיכה נעמי כתיב ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו. אז הנה סמיכת ידיים כתוב מלא, אז הגמרא עונה סמיכה דבהמה קמרי, שלא מצינו בסמיכה של קורבן של בהמה שכתוב מלא. ממילא יש מקום לכלל שכל מקום שנאמר שכתוב ידיו חסר, הרי כאן שתיים. זה כלל שנכון מדויק לסמיכה על בהמה. ובמקום שסומכים שוחטים, ותקף לסמיכה שחיטה. הגמרא שואלת, מהי כאמר? הביטוי במקום שסומכים שוחטים, יש משמעות שהמילה מקום, במקום המקום שבא באימה שסומכים, דהיינו איפה סומכים? על ה במקום איפה סומכים? על הצוואר, דהיינו החלק האחורי של הצוואר. אז במקום הזה שוחטים, וזה לא נכון, הלא שחיטה אינו אלא מן הגרון. אז איך נבין את הביטוי ובמקום שסומכים, דיינו על הצוואר שוחטים? לכן הגמרא כאן שואלת, מהי כאמר? הגמרא עונה, אחי כאמר, במקום שסומכים, כלומר במקום שהבהמה עומדת בעזרה, שוחטים, שוחטים על אותו מקום שתקף לסמיכה שחיטה, בגלל שההלכה דורשת ששחיטה תתבצע מיד אחרי הסמיכה. לכן אי אפשר להזיז את הבהמה ממקום למקום, ממקום שבו שעליו אמר הבהמה בשעת הסמיכה, להעביר אותו למקום אחר לשחיטה, כי תקף לסמיכה שחיטה. המשנה, חומר בסמיכה מבתנופה ובתנופה מבסמיכה. אז אנחנו נתחיל עם מה שחמור בסמיכה מעל תנופה, שאחד מניף לכל החברים, יכול להיות איך יש חברים שותפים על קורבן, וזה קורבן שצריך לקיים בו מצוות תנופה, אחד יכול לייצג את כולם, ואין אחד סומך לכל החברים. בניגוד לתנופה, כשמדובר בסמיכה, אחד לא יכול לייצג את השאר, אלא כולם צריכים לסמוך. חומר בתנופה, שהתנופה נוהגת בקורבנות היחיד ובקורבנות הציבור. קורבן הציבור, כוונה, איפה בקורבן ציבור יש תנופה? בכבשי עצרת. הכבשים, שני כבשים שמביאים בחג השבועות יחד עם שתי הלחם. אז תנופה נוהגת בקורבן היחיד, כלומר ברש"י מציין בחזה ושוק של שלמים, אז עושים תנופה בכבשי עצרת. אנחנו ממשיכים לדף צדי ד', בחיים ובשחוטים שייך קיום תנופה ובהמות חיים, זה מה שעושים עם כבשי עצרת ובשחוטים אחרי שהם נשחטו גם כן, ובדבר שיש בו רוח חיים כמו קורבן בהמה, ובדבר שאין בו רוח חיים כמו שתי הלחם ומנחות, מה שאין כן בסמיכה. סמיכה אינו נוהג בשחוטים ואינו אלא בדבר שיש בו רוח חיים. תנו רבנן קורבנו, לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה שכולם סומכים, שיכול ולא דין הוא. מה התנופה? מבחינת לוגיקה הייתי מגיע למסקנה אחרת. ומה התנופה שנתרבתה בשחוטין נתמעתה בחוברין, כלומר ש תנופה זה דבר שמקיימים אותו גם בדבר שנשחט כבר, אבל בעניין שותפים הקורבן אחד מניף לכולם. סמיכה שלא נתרבתה בשחוטין, סמיכה עוד יותר מצומצם, שאין שום סמיכה בשחוט, אינו דין שתתמעט בחוברין, שרק אחד יסמוך, תמיד לומר קורבנו, לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, שלא אחד עושה את הסמיכה, אלא כולם, כל השותפים על הקורבן מקיימים סמיכה. שאלה, ותתרבה תנופה בחוברים מקל וחומר, שכל השותפים יקיימו מצוות תנופה מהקל וחומר הבא. ומה הסמיכה שלא נתרבתה בשחוטין, נתרבתה בחוברים? סמיכה שמה? שלא עושים סמיכה אף פעם על שחוט, ובכל זאת כשמדבר בכמה שותפים שכולם סומכים, תנופה שנתרבתה בשחוטין, מקיימים תנופה בדבר שנשחט, כמו החזה ושוק של שלמי יחיד, וגם בשלמי ציבור, אין עודין שנתרבתה בחוברין, שכולם יצטרכו לעשות התנופה. אז למה למשכנה לא אומרים שכל השותפים עושים תנופה? התשובה, משום דבר לא אפשר. הכי לבד, איך אתה מצפה שכולם יעשה תנופה? לנפו כולו ועדי עדדי שכל השותפים יעשו תנופה ביחד? קו יחד ציצה. אין מקום נגיד חזה ושוק או בהמות, אם יש מספר שותפים שכולם ישימו את ידיהם ישירות תחת הקורבן, מה בפועל יקרה? שאחד ישים את ילו מגע ישירות עם הקורבן, ואחרים יניחו את ידיהם מתחת ידיהם של אלו שקדמו, וזה חציצה. התנופה צריך להיות במצב שהיד בא במגע ישירות עם הקורבן. אז אין אפשרות שכולן ינפו ביחד. לינף ולהדר לינף, אולי אחד אחד, קודם רובן יעשה התנופה, אחר כך שמעון, אחר כך לוי וכו', זה גם לא בא בחשבון. תנופה אמר רחמנא ולא תנופות. התורה מדברת על לשון תנופה בלשון יחיד, לא בלשון רבים. אז לפי ההצעה הזאת יהיו הרבה תנופות, וזה לא בא בחשבון. הזכרנו מקודם שסמיכה בניגוד לתנופה, תנופה רואים אותו גם בשחוטים, סמיכה זה רק בהמה חיה. אז על זה אנחנו שואלים, וסמיכה בשחוטין ליתה והתנן. בזמן שכהן גדול רוצה להקטיר, כלומר רוצה להקטיר את התמיד של שחר, קורבן הראשון על הבוקר, היה עולה בכבש והסגן בימינו, הסגן כהן גדול היה מלווה אותו בימינו, הגיע למחצית הכבש, אחז הסגן בימינו, ואליו הוא היה מסייע לכהן גדול מאמצע הכבש עד למעלה, והושיט לו הראשון הראש והרגל. היו כפי שהמשנה במסכת תמיד מתארת, היו מספר אנשים, שורה של אנשים שהיו מביאים את האיברים השונים של אותו קורבן תמיד של שחר אחד אחרי השני למזבח. וכאן שכהן גדול הוא זה שרוצה להקטיר, מה היו עושים? אז והושיט לו הראשון הראש, הראשון זה הכהן שזכה בפייס, הגורל, הפייס שבו בחרו את הרשימה של האנשים הכהנים לעסוק בהקרבת התמיד. אז הראשון הוא החזיק את הראש והרגל של הקורבן, אז הוא הושיט לו לכהן גדול את הראש ורגל וסומך עליהם, וזה מה שכיוונו. רואים פה סמיכת ידיים על איברים, על הראש והגל, הרי זה נשחט ויש סמיכה. ומה וזורקן? זורקן כוונה הוא זורק את הכהן גדול, יזרוק את הראש והגל בתוך האש. הושיט השני לראשון שתי ידיים, זה מה שאותו שני סוחב, זו, השני היה מעביר לראשון את השתי ידיים, הרגליים הקדמיות של הבהמה, נותנו לכהן גדול, סומך עליהן וזורקן. נשמע את השני, עכשיו הוא עזב והלך לו, הלך לאיפשהו, מאיפשהו בא. וכך היו מושיטים לו שאר כל האיברים, סומך עליהם וזורקן. ואמרנו שהיה סדרה של אנשים שזכו באיברים של הקורבן עולת התמיד, כל אחד היה מביא את האיברים שהוא זכה לסחוב, היה מביא אותם לכבש כפי שאנחנו מתארים. וכל פעם אותו ראשון מקבל מהכהן שזכה באיברים, אחרי שנותן אותו לאותו ראשון, הוא נותן לכהן גדול, הכהן גדול סומך ידיו עליהם וזורקן לאש. ובזמן נקרא את השואה עוד פעם, וככה הם משאים לו שאר כל האיברים וסומך עליהם וזורקן, זורקן לתוך האש. ובזמן שהוא רוצה הוא סומך ואחרים זורקין. אם הכהן גדול היה חפץ בכך, אז הוא היה סומך ידיו על האיברים ואחרים היו מקטירים אותם באש. בקיצור, מה רואים? רואים שסמיכה שייך גם בשחוטין, בניגוד למה שנאמר למעלה. הגמרא עונה, אמר רבי אטעם, מה שתיארנו עכשיו זו סמיכה בשחוטין משום יקרא דכהן גדול, זה משום כבוד של כהן הגדול, לא שחייבים מעיקר הדין לקיים את הסמיכה על איברים, זה לא, כי סמיכה זה רק בבהמות חיות. אבל מה בכל זאת, למה בכל זאת חששו? ליקרא לכבודו של כהן הגדול. רש"י כותב משום יקרא דכהן גדול שיהיה נראה כמו שהקריב הוא את כולן. אם הוא סומך על כל האיברים, זה נראה שהוא זה שמקטיר את כולם, היה סומך עליהם, ולא שתהי סמיכתם נוהגת בשחוטין מן התורה. זה רק כדי לכבד את הכהן גדול, לתת תחושה שהוא מקריב את כולם. רש"י בסוף הכתב יד מובא הלאו סמיכה גמורה, היא עלה משום יקרא דכהן גדול שתהי הקטרתו מעולה משאר הקטרות. עד כאן שיעורנו להיום.